פרק ז', בבקשה. פרק ז' בדף נון א', כן. והנושא שהפרק הזה עוסק בו זה הרהורי תשובה. בדרך כלל כשמדברים על תשובה, מדברים לעשות תשובה, עשייה. עושים תשובה. מה זה לעשות תשובה? אדם קלקל במעשה, ביחסים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, אז הוא מתוודה לפני הבורא, וזה נקרא לעשות תשובה. הרמב״ם, שהוא אומר בהלכות תשובה, אומר שאדם שהוא רוצה לעשות תשובה, הוא צריך להתוודות, דהיינו, להקם את השפתיים, להוציא את זה מהפה. לא מספיק שאתה חושב, אתה צריך גם להתוודות. חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי, כך וכך וכך. זה נקרא עשייה. חוץ מעצם התיקון, אם יש אדם למשל גזל את חברו או משהו כזה, צריך להחזיר לו את הכסף. ולא... אבל יש גם עניין, בעצם הוידוי זה הנעת שפתיים. הנעת שפתיים כבר שייך לעולם של עשייה. אבל יש גם מה שנקרא עולם של מחשבה, הרהורי תשובה. זה לא הוצאת את זה מהפה, אבל כבר אתה חושב רק לתקן מעשה כזה או מידה כזאת או דברים כאלה, זה הרהורי תשובה. הרב כאן בפרק הזה עוסק בחשיבות, בערך של הרהורי תשובה. סוף מעשה, מחשבה תחילה. לא לזלזל במחשבה. אם נאמר, על מנת להבין את החשיבות של המחשבה, נקרא את זה דוגמה כעץ. המחשבה זה השורש. העץ, הענפים, הפירות, זה כבר התוצאה. סוף מעשה במחשבה, במחשבה תתחילה. אותו דבר גם בתשובה. קודם כל, הרהורי תשובה. עצם העובדה שאתה מערער, חושב, לתקן, את מה שאתה חושב לתקן, יש לזה ערך עצום, חשיבות עצומה. למרות שלא צלחה אולי דרכך לממש את זה, להגשים את הדבר הזה, אבל העובדה שאתה מערער בדבר הזה, זה כבר דבר בעל ערך גדול מאוד, ועל זה הפרק הזה. הפרק עוסק בערך של הרהורי תשובה. מחשבות שאדם חושב לעשות תשובה, לתקן, דבר כזה, כמה הדבר הזה חשוב עוד לפני שהאדם מימש את הדבר. נקרא את הדברים בתוך בבקשה. קודם כל, מה עושה, יש כאן איזה בעל תשובה במקרה, תגיד, נקרא כאן משהו, תגיד אם זה נכון או לא נכון, מה שהרב כותב כאן. הרב כותב, טבעה של תשובה, אדם שזוכה לתשובה, טבעה של תשובה שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. מנוחה, זה נכון משהו כזה? זאת אומרת, כנראה שהוא הכיר אותך. הוא כתב את מה שאתה חווית. מנוחה וכובד ראש. מה ההפך ממנוחה? עצבנות, חוסר מנוחה. מה זה הפך מכובד ראש? קלות דעת, קלות רואה. מתיישבת דעתו של האדם. זה טבעה של התשובה. אני רוצה להסביר באופן פשוט גם מדוע הדבר הזה. התשובה באופן פשוט זה שהאדם זוכה להתחבר למקור. המקור זה בורא עולם. אז זה התשובה, למשון לשוב. אתה שב אל רצונו של הבורא. אתה שב קודם כל לעצמך כמובן. מתוך כך אתה שב אל המקום. אז במילא, כשאדם, הדברים מתחברים אצלו, במילא הוא במנוחה. במילא יש לו כובד ראש. אבל כשהדברים לא מתחברים לו בחיים, אז הוא, איך אומרים, חוסר מנוחה, לא יודע מה לעשות עם עצמו, מצב נפשי ואישי, לא בריא, לא שלם וכל הדברים האלה. לכן, אם אתה רוצה לבדוק אם אתה באמת עושה מנוחה או לא, תבדוק אם אתה באמת בכובד ראש ובמנוחה ובשלווה. אם כן, זה בסדר. ואומרים לי לא פעם, תלמידים שבאים למכון מאיר, תשמע, זה כמו בית הבראה כאן. אני מרגיש כאן מנוחה. זה נכון או לא? למה הם כן זוכים להרהורי תשובה? מי שזוכר להרהורי תשובה הוא ובשלווה במנוחה. זה דרך אגב גם ההתחלה, יש, תפתחו בבקשה את ה... בדף כף ג' בהתחלה תורות התשובה, האיגרת שהרב כותב כאן לרב חרלה, הוא גם כותב את זה. אני קורא את הדברים. אין לך ספר, טל? מה אתה אומר? תסתכלו ביחד. בדף כף ג' ביסוד הכל, הרב כאן מסביר מה העניין של התשובה. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. זאת אומרת, אם אתה עדיין עצבני ואין לך שלווה ואין לך זה, סימן שמה? סימן שמה? שאתה עדיין לא בתשובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סליחה. אבל מי שרוצה לתפוס שלווה ייקח כוס מים ויגיד שהכל נהיה בדברו. אה, באמת? הכל בדברו? מה אתה אומר? תופס שלווה. זה באמת ככה. זה לא רק שהמים נעשו בדברו להחיות בהם נפש כל חי, אלא כל דבר בעולם נעשה בדברו. ברוך שאמר, והיה העולם, הכל בדברו. בוודאי שהאמירה של הקדוש, או הדיבור של הקדוש, הכל לטובה. ודאי וודאי. אז זה מה שאומר כאן הרב, חוזר על הרעיון הזה. אדם שזוכה לתשובה צריך להיות בשלווה, צריך להיות במנוחה, בכובד ראש וכו'. הטיבה של התשובה, כותב כאן, נחזור לפרק ז', טיבה של התשובה היא מנחמת אותו גם בערעור תשובה למרות שעדיין לא השלים. עצם המחשבה היא כבר הדבר הזה מנחם את האדם, משנה את מצב נפשו. אולי בחסידות, להמחיש לכם את הרעיון, אנחנו אומרים ככה שאנחנו נמצאים כל החיים על סולם, כולנו, בלי יוצא בכלל, שראשו בשמיים ורגליו מוצבות ארצה. כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, כל תנועה, לא משנה, אפשר לסווג אותה, טוב או לא טוב, זה בידיים שלך, חייך בידיך. אתה חושב מחשבה טובה, עלית. מחשבה רעה, ירדת. עכשיו, כמה מחשבות אדם חושב בשעה?
אלפי.
כמו יויו כל ה... אבל תלוי באדם. הרב נחם מברסלב, אולי שמעתם עליו. מישהו שמע על רב נחם מברסלב כאן? איפה שמעת עליו? איפה לא? אני קראתי פעם ספר על חייו, אז הוא מעיד על עצמו שהוא 1,000 פעמים ביום, 1,000 פעמים, נופל וקם, נופל וקם. למה? אני לא פגשתי אותו, אבל אני מנסה להיכנס. למה הוא כל כך נופל וקם? אלא מה? הוא כל כך רגיש למחשבות שלו, למעשים שלו, לכל דבר. שהוא אומר, מחשבה טובה, הופ, למעלה. מחשבה רעה, הופ, למטה. הוא כל הזמן חושב, רצון ושוב, רצון ושוב, כל הזמן הוא חושב. אנחנו, אין לנו את תשומת לב, נאמר, את ההרגשה. אנחנו כבר כל כך חיים ברגילות כזו, לא שמים לב אם המחשבה היא טובה או לא טובה, אם הדיבור הוא טוב או לא טוב. דרך אגב, גם משמירת הלשון. יש כאן מישהו שלקח על עצמו פעם משמירת הלשון? כן, מתי?
קראתי
את החפץ חיים. אז לקחת על עצמך. אז גם בחפץ חיים, אבל לא רק בחפץ חיים, חכמים בכלל אומרים, איך שומרים על הלשון? כתוב, ניצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה, מרמה וכו'. אבל איך שומרים? אז ראיתי גם בפלא יועץ הוא כותב את זה, אבל גם ברמב״ם הוא כותב את זה כמובן, הבעיה היא שאתה צריך להרגיש שאתה מדבר לשון הרע. כי לפעמים מרוב פטפטת ודיבורים ודברים כאלה, אתה לא מרגיש שאתה מדבר לשון הרע. איך תעשה את הדבר הזה? אתה צריך לסווג את הדיבור. דהיינו, לדעת מה זה דיבור טוב, מה זה דיבור לא טוב, מה זה דיבור פרוול. אז זה כתוב ברמב״ם בפרקי אבות, הוא אומר, אומר רבי שמעון, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. כך הוא אומר, לגוף טוב אלא שתיקה. אז הרמב״ם מרחיב מאוד את הדיבור על הדיבור, גם מסווג את זה בהרחבת יתר. הוא אומר, באופן כללי, יש דיבורים שהם טובים, כמו לימוד תורה, תפילה, ברכות, כל הדברים האלה. אתה צריך לחדד את זה ולדעת שזה דיבור טוב. ויש גם דיבור שהוא עבירה, לשון הרע, כללות, דברים בטלים, כל הדברים האלה. אז זה לא טוב. יש גם דיבור שהוא באמצע, רשות, כמו ענייני פרנסה, בריאות, דברים מהסוג הזה. אז זה מה שאומר רבי שמעון, אומר, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, הכוונה היא, בענייני הגוף, ענייני הרשות, הדברים האלה, לא לפטפט יותר מדי, לדבר לעניין, כל דבר, אבל לא יותר מדי. אבל אם זה מצווה, אם זה טוב, תרבה בדיבור. אם זה לא טוב, תשתוק, אל תדבר בכלל בדברים האלה. זה למדתי זה לפני 40 שנה אולי, במרכז הרב שלמדתי זה. אמרתי לעצמי, בוא נעשה תרגילים. אני אתחיל לחשוב על מה שאני מדבר. רגע, אני עכשיו הולך לדבר, מה אני מדבר? טוב או לא טוב? אז פתאום, זה לקח לי כמה שבועות, שהתחלתי להרגיש שאני מדבר לשון הרע. לפני זה לא הרגשתי בכלל. לפני זה הדיבור היה כל כך קולע. ופתאום הרגשתי שאני מדבר על חתיכת לשון הרע. וואי, קיבלתי מצב רוח כזה. אם אתה לא מסווג, אם אתה לא מסמן לעצמך מה זה טוב ומה זה רע, ואתה מדבר בלי ידיעה מה הטוב ומה הרע, אז במילא אתה לא מרגיש שעשית רע, דיברת רע. אתה לא מרגיש בדבר הזה. אותו דבר מחשבות. מחשבה טובה, אתה עולה. דיבור רע, אתה נופל לתאום. מה עושים במקרה כזה? מי יודע, מה עושים?
תשובה.
עושים תשובה. עצם העובדה שאתה מרגיש שאני מדבר לשון הרע, זה כבר תשובה, זה חצי תשובה, או יותר מחצי מתשובה. אבל עצם העובדה שאתה לא מרגיש שאתה מדבר לשון הרע, זה סימן שאתה מת. לא מת פיזי. חי, מרגיש. מת, לא מרגיש. זה כמו ביחסי אנוש. יש אנשים רגישים מאוד. אם אתה רק חשבת על מישהו רע, זה כבר עושה לך רע על הנשמה. ויש אנשים מחוספסים מאוד, גסים מאוד. הם יכולים להרביץ לשני, גם בלשונם, אלימות מילולית, וגם פיזית. ואתה אומר לו, מה אתה עושה? למה אתה פוגע בו? משהו כזה. הוא אומר, אני פגעתי? לא הרגשתי בכלל. יכול לקרות דבר כזה? אז זה נקרא, הרגישות, זה בחסידות אומרים, כל מעשה, או כל מחשבה, כל דיבור, וכל מעשה, אתה יכול לסווג אותו. אתה עולה בסולם החיים, אתה מואר יותר, או אתה יורד. ומכיוון שאנחנו חיים כל הזמן, אז כל מיני עליות וירידות, עליות וירידות. לכן, כמה שאדם מרבה תורה ומרבה חיים, זה דבר ידוע. כמה שאדם מרבה חיוב ומרבה חיים, כי נר מצווה ותורה אור. כן, מהיר יותר. זה מובן הדבר. הרגישות זה דבר, העדינות או הרגישות, זה שם חיים בשבילנו. וחוסר הרגישות וכל זה, אז כאילו אנחנו לא חיים. זה מה שחז"ל אומרים, שרשעים בחייהם נקראים מתים. וצדיקים במותם נקראים חיים. ככה הגמרא אומרת. בכל, נחזור לעניין שלנו. כל, אפילו בנקודה קטנה, אפילו מחשבה קטנה, טובה, היא כבר מהירה את הנשמה. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול של התשובה, כבר מונח אושר רע וניסה של עולם מלא. שם מלא על עולם מלא. יש עולם חסר ויש עולם מלא. יש כאן מישהו שחסר לו משהו במקרה? ברצינות, הם מסכנים. אין לכם עולם מלא. יש ביטוי כזה בחז"ל. שם מלא על עולם מלא. סליחה, גם אני, לא רק אתם. כולנו, לא, בעולם הזה. זה עולם של חסרונות, העולם שאנחנו חיים בו זה עולם של חסרונות. כולם יש את החסרונות, מי יותר, מי פחות, כל אחד לפי מדרגתו. אבל יש גם עולם הבא, זה צריך לזכור. זה עולם מלא, עולם מלא טוב, זה הכוונה. מלא רצון טוב של הקדוש ברוך הוא. מלוך על הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. דרך אגב, כל הזמן זה ככה. זה שאנחנו מכריזים על זה בקדושה, כל יום אומרים קדושה בתפילה, מכריזים, זה נכון, זה האמת. גילוי הדבר הזה, נאמר, לגלות את הטוב, וזה נקרא עולם מלא. זה מה שאנחנו אומרים. התשובה מגלה לך שבעצם כל העולם כולו מלא מרצונו הטוב, של מי? של בורא עולם, יפה ידידיה. נכון הוא. זה נכון. הוא מלא. גילוי כבודו, גילוי רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא, תלוי בך. חייך בידיך, אתה יכול לגלות, אתה יכול לא לגלות את זה. אבל זה לא בא לסתור את העובדה הזאת. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ועולמו של הקדוש ברוך הוא עולם טוב. כי טוב השם למי? לכל. ורחמיו על מי? על כל מעשיו. אתה רואה את זה, אתה לא רואה את זה, כבר עניין סובייקטיבי, זה עניין אישי, כל אחד לפי הלב שלו, העיניים שלו, המעשים שלו, המידות שלו וכל הדברים האלה. אז זה מה שאומר, אפילו בנקודה קטנה מאורה הגדול של התשובה, אורות התשובה, והמונח אושר רם וניסה של עולם מלא. ואם זה, היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה. למרות שאתה בעולם מלא, אתה לא בורח. מצד אחד אתה מאמין שבאמת כבודו מלא עולם. ריבונו של עולם הוא באמת ריבונו של עולם. הוא בא לבית על הכל, הוא אדון הכל וכל הדברים. מאידך, זה יראת שמיים באמת. אתה מאמין במציאות השם מצד אחד, אבל אתה לא מתחמק ולא בורח מאחריות. קודם כל למעשיך, למחשבותיך, לדיבוריך, למעשיך, לכל דבר ודבר. אתה מבין, למרות שכבודו מלא עולם, כל עניינך וענייננו, עניינו של כל עם ישראל, ועניין של כל אחד מעם ישראל, לגלות את כבוד השם. גילוי כבוד השם נקרא לקדש שם שמיים. זה שאלוקים לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מיני, זה נכון. אבל זה שמוטלת עליך אחריות כבן אדם וכיהודי להיות אור לעולם, להעיר, לגלות את כבוד השם בעולם, זה גם כן נכון. אז זה לא עומד בסתירה אחד השני. הכל צפוי, והראשון, מי אמר את זה? רבי עקיבא. רבי עקיבא שהיה בתנועת בני עקיבא. הכל צפוי, הכל נשלט, הכל ב... הכל ב... המצד שלה, הרשות נתונה, הבחירה בידך, לקדש עם שמיים או לא, להגדיל כבוד השם בעולם או לא. ואם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה, המצילות אותו מזכיחות הדעת, דהיינו קלות דעת, ונותנות עליו אור מתוק, הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. זה ממתק לו את החיים. יש אור מתוק ויש אור לא כל כך מתוק. לפעמים יש. מה זה אור מתוק, מי יודע? מישהו טעם פעם אור מתוק? סוכריה, מישהו טעם פעם? אור מתוק זה טוב. מתוק. ההפך ממתוק מה זה? מר. מישהו טעם פעם סוכריה מרה? לא טוב. זהו. אור מתוק, אור זה טוב. אבל יש אור מתוק ויש מציאות של אור, איך אומרים, אור מורכב ולא לא כל כך פשוט. כן. על זה אומר, אדם שהוא בתשובה, אפילו בהירור תשובה, הוא רואה את העולם כבר בעיניים טובות. אור מתוק יש עליו. הקדוש ברוך הוא מאיר לעולם כולו תמיד, אבל גילוי האור הזה, שוב פעם, זה תלוי בנו, תלוי בהתנהגות שלנו, בתשובה שלנו, אפילו בהירור תשובה זה כבר מאיר את נשמתנו. עד לכאן יש שאלות רבותיי. כן.
איך יכול להיות שלי חזרה בתשובה, לי מעשה שהאדם כבר...
לא אמרתי איך
יכול.
טוב. אתה שואל אותי שאלה טובה, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. הייתי אומר, אולי רק המעשה יש לו חשיבות וערך, בהירור תשובה, זה... אין לו חשיבות, אין לו ערך. אז זה החידוש שהרב מחדש כאן, אומר. אפילו הירור תשובה, שעוד לא בא לידי מעשה, עצם הירור הזה, זה כבר דבר ענק, דבר גדול. אתן לכם דוגמה היסטורית. 2000 שנה היינו בגלות. ויהודים התפללו 2000 שנה ותחזנה עינינו, בשובך לציון ברחמים, למרות שזה לא יתגשם. זה לא בא לידי ביטוי. ממשי. יש איזה ערך או לא, לתפילה הזאת, לבקשה הזאת, למחשבות האלה לשוב לציון? אני שואל אותך. אז זה מה שהרב אומר כאן. זה מה שהרב אומר. גם יראו תשובה, כמו שכאן מבחינה היסטורית, שעצם העובדה של הציפייה והכמיהה וכל הדברים האלה, בכלל צריך, אנחנו צריכים לדעת כלל גדול. מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים, מישהו מעוניין כאן? מי לא? מי זה מי לא?
כולם.
חז"ל אומרים, תסתכל קדימה. העתיד, העתיד הוא קובע הכל. ואני תמיד נוהג לשאול בשיעור, ואני לא יודע אם אתם יודעים את התשובה, מה יהיה? מי אמר יהיה טוב? מי זה יגיד יהיה טוב?
יהיה עוד יותר טוב.
עוד יותר טוב, יפה מאוד. זה אמת או לא? זה תלוי. אני יכול להגיד, זה תלוי באדם. אם האדם הוא אופטימי בטבעו, בעל אמונה, מה שנקרא, אז העתיד מדבר אליו בהווה. היה טוב הזה הוא לא רק מילים, אלא הוא מאמין שבאמת אנחנו הולכים לקראת יותר טוב, כמו שאתה אמר, יהיה עוד יותר טוב. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אנחנו מתקדמים כל הזמן אל היותר טוב. אין איזה גבול אמנם. מתי הדבר הזה קורה? מתי האדם רואה את זה? כשיש לו ראייה כללית. כשיש לו ראייה כללית, הוא מסתכל מראשית ועד אחרית. אז הוא רואה שבאמת הכל הולך לטובה. ולאור זה הוא חי. עם כל הקשיים והבעיות שיש לו בהווה, אבל תמיד נוכח עיניו, נוכח עיני נשמתו, דברים חיוביים, לא דברים שליליים. וההפך, אם חס ושלום, בן אדם הוא לא כללי, אלא רק חושב על עצמו, וחושב כל הזמן רק אני ואני ועצמי ואני, שואל אותו, מה יהיה? הוא אומר, אני לא יודע, בבנק יש לי חובות כאלה. אני מיואש! אני מיואש!
מה?
עובדות, יש מספרים, אי אפשר להכחיש את העובדות האלה. שובר אותך לחלוטין, מרסק אותך. אתה מסתכל רק על מה? על ההווה. אתמול או שלשום, אני לא זוכר, מישהו אחד מהרבנים דיבר איתי, יש כאן איזשהו בחור שיק אחד, שהוא בעל חובות, והוא אמר לי, הבחור הזה כבר התייאש, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, וכל הזה, הוא מסכן, הוא מלל ומסכן. יש תופעה כזאת לפעמים. והוא אמר, הוא לא יודע מה לעשות, פשוט לא יודע מה לעשות, לא יודע, הוא לא יכול ללמוד, לא יכול זה, הראש שלו בהווה כל הזמן. רוצים להקל לו את הכל וכל הדברים האלה. אז אמרתי לו, תראה, שיתחיל לעבוד. שיתחיל לעבוד. יתחיל למצוא, טוב, אבל ייקח קצת זמן, לא נורא. אבל יתחיל לעבוד. ככה אין לו נקודת אחיזה בכלל. איך להתמודד עם הקושי שלו. הוא לא חשב על זה בכלל. הוא לא חשב על זה. ותראה, שהוא יתחיל לעמוד, אז יופ, נקודת אור תהיה לו כבר. איזה תקווה. להחזיר קצת את החובות שהוא חייב אותה. אז כבר יש לו עתיד. יש לו עתיד, יש לו כבר שמחה. יש לו כבר יכולת להתמודד עם, עם הקשיים שלו. זה מובן הדבר. ראייה, כמה שאדם יש לו ראייה יותר כללית, הכוונה היא להכניס את העתיד אל ההווה, וגם אל העבר דרך אגב. הכל מתהפך לטובה. אז הוא בעל תשובה יותר. כמה שאדם תקוע בהווה יותר, רק במצב העכשווי, או בעבר זה בכלל בעיה. העבר, אנחנו נוהגים לומר, העבר זה עבריין. כל הזמן הוא בעבר שלו. כן, אז באמת, יש לו בעיה לבן אדם הזה. הוא צריך לבוא לאן. נכון, מיר, מיד. לתקן את המציאות הנפשית שלו. כן, זה מובן הדבר. לכן, גם עירור תשובה, זה כבר אור גדול, זה כבר שינוי גדול. עצם המחשבה, היא כבר משנה לו את המצב הפנימי, הנפשי שלו.
יש
בכל זאת מתח בין ערעור לבין מעשה. בהחלט. הרב לא בא לשלול את זה. הוא אומר, אבל לא לזלזל. זה הערכם של ערעורי תשובה. אתה שואל אותי אם יש ערך לצפצוף הזה?
יש ערך לצפצוף הזה.
שאלה טוב.
אז זה כל המתח
שבין מאה... בין רצוי למצוי, נאמר. כוזרי, מעשיך... כוונתך רצויה, מעשיך אינו רצוי. אז זה החיים שלנו.
יש לי הורים טובים, שתשובה, אבל אני לא עושה את זה.
בסדר, אז מדרגות, וכל דבר יש מדרגה. אבל אם אתה מבטל את הערעור הזה, למרות ש... שאתה לא מבצע את זה, אז אתה מתוסכל לגמרי. אבל עצם העובדה שאתה חושב על זה, זה כבר כשלעצמו נקודת אור בחייך, ואני אומר באופן פרטי, אבל גם באופן לאומי, באופן כללי. נסתכל היום למציאות, נאמר כבר במציאות העכשווית שאנחנו רואים בה. אם אנחנו לא היינו בחדורי אמונה, בעתידה של מדינת ישראל, ובניין בית המקדש, וגאולה שלמה, וישועה שלמה, כל הדברים האלה. היינו יכולים היום להחזיק מעמד כאן בארץ הזאת? לא היינו יכולים להחזיק מעמד. הערעור, עצם המחשבה, זה כבר נותן לנו נשימה ארוכה לגבי החיים שלנו, ברמה הלאומית ורמה האישית של כל אחד ואחד. יש כאן מישהו שלא עובר משבר? אין דבר כזה. אני לא מכיר דבר כזה. אם אתם מכירים מישהו כזה, תמסרו במוזיאון, תשימו אותו. זה משהו מיוחד. גם כן, גם מצוות שיחות כוונה.
אני עושה מצווה בלי...
אבל ההלכה היא שמצוות לא צריכות כוונה. שאל אותי למה, אז יש בירור. יש מצוות שחייבות כוונה. יש מצוות שגם אם קיימת אותן בלי כוונה, קיימת אותם, עשית אותם. רוב רובם של האנשים, אני בדקתי באינטרנט, הם עושים מצוות אנשים מלומדה. תשאל אותי למה. מה זה מלומדה? מתוך הרגל. הוא לא, לפני שהוא מניח תפילין, הוא עושה לי שם יחוד קודשה וזה וזה. הוא מניח תפילין. הוא מתפלל. לא, אין לו את הדקות האלה להתבונן ואפילו מה שהוא אומר. זה מצוות, אתה רואה בחוש שהבן אדם לא, ואתה בעצמך לפעמים, הראש שלך במקום אחר ואתה עושה דבר אחר, איפה הכוונה ואיפה המצוות. אז ראיתי בשולחן, במשנה ברורה מביא את הדבר הזה, מצוות צריכות כוונה, לא צריכות כוונה. לכתחילה כל המצוות צריכות כוונה. אשרי אדם שמכוון על כל מצווה, הוא אומר לשם יחוד קודש הבריחו, הוא מתכוון לעשות רצון קונו וכל הדברים.
זה האידיאל.
זה האידיאל, אבל למה יעשה? חיי העולם הזה הם כל כך אנחנו שקועים בהם בתוך כוונות, שקשה לנו להתרכז בכוונה, קשה לנו להתרכז בכוונה. אבל זה לא מבטל כאו זה את ערך המצווה. למה המשל דומה? שנבין בצבא. בצבא יש שני סוגי חיילים. יש חיילים שהם בעלי תפקידים, מפקדים, קצינים, הם יש להם מחשבה וכוונה, והם יודעים בדיוק מה ומה המטרה, וכל מיני יודעים הכל. אבל רוב רובם של החיילים הם טוראים. חפשים, מה זה חפש?
חייל פשוט.
שאל אותו, עושה כוונה, מה כוונה? הוא עומד שם בשמירה כל הלילה, איזה כוונות, מה כוונות? מתי ייגמר השמירה כבר? הוא רץ, הוא מתאמר, שום דבר, איזה כוונות. אפשר לבטל את החפשים, קראתם? אפשר לבטל אותם? למרות שאין להם כוונות. על זה בנוי הצבא. סליחה שאני אומר, אנחנו צבאות השם, כולנו, בלי יוצא מן הכלל. דתיים, לא דתיים, לא משנה. רבבות עמך בית ישראל. כולנו חיילים של הקדוש ברוך הוא. רובנו חלק גדול, נאמר, לא רוצה להגיד. הם חפשים כאלה. אני הולך לבית כנסת של בעלי בתים. בעלי בתים. אני רואה שם חפשים. אנשים מתפללים במהירות כזאת, אתה לא מבין איך אפשר להספיק גם קורבנות, גם פסוקי דזמרה, גם קריאת שמע, גם 18 וגם הלל וגם כל זה, ובדיוק חצי שעה, ואם זה אחד עושה דקה אחרי זה, כל העולם מתרעם עליו. מה קרה? אלה החפשים האלה, והם מחזיקים את עם ישראל. ללמד עליהם זכות, על האנשים האלה. אתה שואל אותי כוונה, לא כוונה. אז לכן, בהלכה כתוב, גם כשאדם עומד בתפילה לדוגמה, הוא לא... הוא בא, הוא רגיל עשרות שנים לבוא לתפילה כך. זה בסדר, זה לא הולך לאיבוד. המעשה, עצם המעשה של כל מצווה, הוא עושה את רצון השם. גם כשהוא עושה את זה בלי כוונה, כן. רציתי להגיד משהו?
לא, רציתי לספר שכשהתחלתי ללכת בהתחלה לבית כנסת, אז לא הבנתי, לא הספקתי לקרוא ככה יחד איתם, אז ואז אחד ראה שזה ככה, הוא אמר, תשמע, אני הבנתי איך עושים את זה, אל תקרא באמת, תעשה עם העיניים ככה, ותראה.
זה עובד, אה?
בטח זה עובד, אפשר בחצי דקה, לעשות ככה, ככה עם הזה, אוהב?
נכון. לא פעם באים תלמידים כמוך, בעלי תשובה, אפילו למכון מאיר, שכל מעריכים יחסית בתשובה, ומתלוננים, מה זה כל כך מהר, איך אפשר? גם אני זוכר את עצמי באותה סיטואציה. וזה עשה לי רע לנשמה. למה? כי אם אתה נכנס לבית הכנסת, ואתה חושב רע על המתפללים, עצם המחשבה הרע שהם לא בסדר, בעלים מהר וככה 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 וככה, חושך לך בנשמה. אתה מתפלל על כלל ישראל, אתה חושב רע על עם ישראל. מי זה עם ישראל? זה המניין הזה שאתה נמצא בתוכו. לכן כותב האריז"ל, לפני שאדם נכנס לבית הכנסת להתפלל, יקבל על עצמו, ואהבת לרעך כמוך. מי זה הרעך האלה? אלה שרצים כמו מהירות כזאת בתפילה. ואז תתפלל, אבל אם אתה לא אוהב אותם, אז יש לך בעיה. זה מאפיל על נשמתך, זה מובן. לכן צריך כוונה לכתחילה. אבל אם אדם לא, אז ילמד זכות לפחות, גם על עצמו, שהוא לא יכול להתרכז, אבל גם על הציבור שהוא נמצא בתוכו, שהוא בכל זאת הוא נאמן לתפילה, למסגרת, למניין, ליום-יום, זה דבר גדול לדבר. אז אני אמשיך הלאה לחלק השני, לפני שלוקחים אותי מכאן. הציור של התשובה מהפך את כל ההבנות ובעלותיהם. מה זה בעלותיהם? חרדות. לפעמים האדם ידוע שההבנות ודברים כאלה מביא את האדם לחרדות. כמו שחז"ל אומרים, פחדו בציון חטאים. יסוריהם הרוחניים וחיוריהם, הכל מתהפך. למושגים של עדן וקורת רוח. ירידה לצורך
עלייה.
עלייה. יש כלל גדול בתורה, לומדים מההפך. מהחושך לומדים על האור. מהמר לומדים על המתוק. מהגלות לומדים על הגאולה. זה לימוד ההיפוך זה נקרא. זה תשובה בעצם, תשובה להראות שגם בדברים הלא טובים, גנוז דברים טובים. לא פעם באים לכאן תלמידים, אני שואל אותו מאיפה באת? מהזבל. מהזבל? מה זה? מהשפות ירים אביון. מהזבל. יש כאלה שבאים מעולמות באמת, שמה, הרבה לכלוך, הרבה דברים לא טובים. ופתאום הכל מתהפך לטובה. אם הוא לא היה בזבל, אז הוא לא היה. כמו שאומרים בחקלאות, מהזבל עושים זהב. למה אתה שם זבל לצמחים, יוצא מהם פירות. כן. אז הכל מתהפך לטובה. מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע. עצם העובדה שהיית ברע, אתה יודע מה זה רע, אתה כבר מבין. כן. ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה דווקא מההפך. ולמעלה מכל חשבון ודעת הוא מתענג על עושר הנוחם שמרגיש בו אותו הנועם האלוקי המיוחד לבעלי תשובה, איך אומרים, נעים להם, נוח להם, טוב להם, הנעים ביותר עם הטעם המעדן של שבירת הלב, זה לא עומד בסתירה, ודיקות הנפש המחוברת עם אמונה עמוקה של הצלה וישועת עולמים. אשרינו מה טוב חלקנו שיש לנו תשובה. יש לנו את הרב קוק לצל, שמלמד אותנו איך לראות את זה. יישר כוח, תודה רבה.